והתרגשות, שמחים על היכולת לחזור לבית המדרש, ולהעביר שיעור כפול. אז אלה שנמצאים פה, אנחנו מאוד שמחים שאתם זוכים לשיעור חי ממש, ואפשר לראות פנים אל פנים, לימוד תורה של בית מדרש, זה תמיד הדבר הגדול ביותר, ואלה שנמצאים איתנו בזום, אז אנחנו שמחים איתכם, נמצאים איתכם, ואנחנו נעשה לעשות את השיתוף שכולם יצליחו, עזרת השם, להיות ביחד. מוריי ורבותיי, הנושא שלנו היום בשמיטה, נושא מאוד מרתק, מאוד. מאוד מרתק, מעניין, ואנחנו תכף נראה גם את הדיון הלמדני, ההלכתי שיש כאן, וגם את המשמעות המעשית. נבין כמה זה קריטי, כמה הדיונים האלה ממש משפיעים כל כך על חקלאים. אני אתן לכם דוגמאות מהשטח, גם עם חקלאים מהשמיטה הקודמת, וגם עכשיו שנפגשתי עם חקלאים, ונראה כמה זה משמעותי. אבל גם אנשים חושבים בטעות שהרב קוק היה מקל בענייני שמיטה, והחזון איש היה מחמיר. עכשיו באמת זה בדיוק הפוך. הרב קוק היה מחמיר גדול בענייני השמיטה. בהרבה דברים הרב קוק ממש מחמיר ומאוד. הוא הקל ביתר המחירה. החזון איש לא היה לו יותר מחירה, לא קיבל את יותר המחירה. אבל החזון איש הקל מאוד בענייני שמיטה ובכלל במצוות התלויות בארץ. יש לו המון קולות מדהימות. אני חושב בספר שלי בסוף ותי טבלן, נדמה לי של 14 מקומות, שכמעט כולם הרב קוק מחמיר והחזון איש מקל. ושתי השיטות האלה של שני גדולי עולם, היו מאוד משמעותיות כדי לקיים את החקלאות בארץ. אנחנו נמצאים במצב שיש חקלאות, שני הגדולים האלה, שני הגדולים הבינו שצריך להמשיך את החקלאות בארץ, כמובן לפי ההלכה. יש דרך אחת של יותר מחירה. אין יותר מחירה, תמצא דרכים אחרות. אז החזוני שהיו דרכים אחרות. אבל לבוא ולהגיד, תשמעו, החקלאים שהסתדרו ואנחנו לא ניתן שום פתרון, זאת לא הייתה דרכו, לא של הרב קוק ולא של החזון איש. ואנחנו נראה היום בעזרת השם את המחלוקת שלהם לגבי אוקמי פירה או אוקמי אילנה. ואני רוצה רק להקדים ואז אני אביא את המצגת ואת המקור. אנחנו למדנו בשיעור הקודם שמותר לעשות מלאכות דרבנן כדי לשמור על הקיים. מותר להשקות, מותר לרסס, לנקש, כל מיני דברים שצריך לעשות כדי לשמור על הקיים. שאלה היא מה קורה כשיש לך עץ ויש עליו פירות. אם אתה לא תשקה, או אם תשקה קצת, העץ יסתדר. עץ זה דבר די חזק, הוא יסתדר, תיתן לו קצת, הוא יסתדר, הוא לא ימות. אבל הפירות ימותו, כלומר, פירות לא יהיו לך, אבל העץ לא יתקלקל. האם במקרה כזה מותר לעשות מלאכות דרבנן? וכמו שאנחנו נראה ונביא עוד מעט, זה ממש קריטי לחקלאים, קריטי. אז בואו נראה, אני משתף אתכם במקורות. מצגת. אתם תגידו אם אתם רואים את המצגת, רואים. אנחנו מנסים להגדיר מקום הפסד ולהגדיר מה זה אוקמי. מה זה נקרא לשמור, על הפירות או על העץ? בואו נראה את הרמב״ם. תגידו לי אתם, מה אתם חושבים לאור דברי הרמב״ם? מה זה? שנה, אתה עכשיו נמצא בשמיטה. אתה עכשיו נמצא בחודש תשרי, חשוון, תסלב. אם אתה תשקה ותטפל כמו שצריך, וחודש יער, בקיץ, יהיו לך פירות. לא תשקה, לא יהיו לך פירות, לא תטפן. אנחנו נוריד על פירות של השנה, לשמיטה. סליחה? העץ לא ימות. תשקה אותו קצת, תן לו מינימום, לא ימות. תן לו דברים מינימליים, לא ימות. לא רק השקיה, תראה, זה השקיה, זה דישון לפעמים שצריך, זה גיזום, גיזום שמותר מדאורייתא, זה דילול, יש המון מלאכות, אני אתן עוד מעט דוגמה שתבינו כמה זה קריטי, אבל זה מלאכות דרבנן, יש הרבה מלאכות דרבנן שבלעדיהם לא יהיה פרי, או שלפחות לא יהיה פרי שאפשר לעשות איתו משהו. אז בואו ננסה להסתכל, אתם רואים את המצגת? אומר הרמב״ם, הרמב״ם פרק א' הלכה י' ומפני מה יתירו כל אלה, שאם לא ישקה תעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ שבה. תעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ שבה. עוד פעם, מפני מה יתירו כל אלה? למה יתירו מלאכות דרבנן? שאם לא ישקה תעשה הארץ מלאכה וימות כל עץ שבה. האם הרמב״ם מתיר רק לצורך העץ או גם לצורך הפירות? מה אתם אומרים? העץ, כתוב, נכון? אין מה לדון. בואו נראה את הרב קוק. אומר הרב קוק, לקוץ את הקוצים היוצאים מן האילן, המזיקים את הפירות, זה אסור לכל הדעות. שאפילו לא אומרים שמותר לעשות עבודה, כלומר הרב קוק מדבר על כל מיני קוצים שהם יערסו את הפירות, הם לא יערסו את העץ. הם פוגעים בפירות. הוא אומר, זה ודאי שאסור, שאפילו לא אומרים שמותר לעשות עבודה של אילן, אפילו בגוף האילן, זהו דווקא להעמיד את האילן, שיהיה ראוי לעבודתו לאחר השמיטה, אבל עבודה שהיא לצורך הפירות, לעולם אסורה. ראינו ברמב״ם, הרמב״ם מדבר על העץ, מלאכה לצורך הפירות, לעולם אסורה, והרב מסביר שמשהו לצורך הפירות הפקיע תורה, שהפקירה את פירות שביעית לכל, וסילקה יד בעלים מהם, ואפילו כשהם נאבדים אסור לעשות עבודה בשבילם. הרב קוק אומר, זה לא סתם שהרמב"ם מתיר דווקא בשביל העץ ולא בשביל הפירות, הרי כל הסיבה שהתירו זה בגלל הפסד, אבל פירות שביעית ממילא הם לא שלך, ממילא הם לא של בעל השדה, אתה לא מפסיד, כיוון שפירות שביעית הם לא שלך, כיוון שממילא אין לך הפסד, לכן חכמים לא יתירו לעשות מלאכה לצורך הפירות. זאת דעת הרב קוק, זה פשטות הרמב״ם, אבל החזון איש חולק. אומר החזון איש, אין הכוונה שיבש העץ ולא יעשה פרי לעולם. לא הכוונה שהעץ ימות, לא זאת כוונת הרמב״ם. אלא ימות בשנה זו, ולא ישיל פירותיו. כלומר, אומר החזון איש, כשהרמב״ם אמר שמותר לעשות את המלאכות האלה, דרבנן, שלא ימות כל עץ שבה, זה לאו דווקא העץ, אלא גם הפירות, כי עץ בלי פירות הוא עץ מת. אז כשהרמב״ם דיבר על מות העץ, הוא דיבר על מות הפירות, וכשהוא כתב, תעשה הארץ מלאכה, הוא טעם למה שסיים וימות כל עץ, אבל אין כאן הפסד הארץ לשנה הבאה. כלומר, גם אם מדובר רק על הפירות ולא על העץ, העץ לא יקרה כלום, מותר לעשות מלאכות דרבנן. רוצה להגיד משהו? תגיד, הרב חדרי.
אני לא מתכוון לחסמי שהעץ ימות לשנה, אז אני מתכוון להגיד שלא ייתן פירות, או ש...
אז אומר הרב חדרי, זה קודם כל, אני כבר אגיד, החזון איש כאן זה מה שכתוב לנו, אבל החזון איש בפועל, בהנחיות לחקלאים, וזה מרגש לראות, יש לנו כל מיני תמונות, שהחזון איש עם החקלאים, השטח, חזון איש נתן הנחיה שמותר לעשות מלאכות דרבנן עד הפסד, כדי שלא יהיה הפסד של יותר משישית. מהפרי. כך הוא אמר, כלומר, אתה יכול למעשה לעשות שיהיו לך פירות כמעט רגילים, קצת פחות, כך הוא טען, עד שישית של הפסד, אז זה פחות מה שהוא טען, והדברים כאן קשה לגמרי לדעת, אבל זה מה שמתואמה. עכשיו יש לנו שאלה, איך החזון איש הסתדר, אז שאלה אחת ברמב״ם, אז ברמב״ם אומר, טוב, ימות עץ שבה, הכוונה עץ, שלא נותן פירות, עץ מת, אוקיי? אפשר להתווכח, לא להתווכח, אפשר להביא מה הוא אומר. אבל איך הוא יענה על שאלת הרב קוק? הרב קוק בתוך הדברים שלו אמר, אם הפירות הם הפקר, אין כאן הפסד לבעל השדה, למה שנתיר? והחזון איש, בתוך הדברים שלו, בואו נעבור רגע, קופית, רב חדרי, בינתיים זה עובד. לא עובד? אתכם זה עובד? נתת לי את המגבר. איך יענה החזון איש בקושיית הרב קוק? אומר החזון איש, אף על גב שאין הפקר, מכל מקום הרי נאכלים ונהנים מהם. עכשיו, מה בדיוק מתכוון כאן החזון איש? הרי נאכלים ונהנים מהם. יכול להיות שהחזון איש מתכוון שכשאנחנו מדברים על הפסד, זה לא הפסד לבעל השדה, זה הפסד של הפירות. נכון, בעל השדה לא מפסיד, אז מה? יש כאן פירות, אפשר לאכול את הפירות, מותר לאכול את הפירות, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אז זה נכון, זה לא הפסד של בעל השדה, אבל זה הפסד של הפירות. התירו חכמים לעשות מלאכה בגלל הפסד של הפירות. אז זאת יכולה להיות אפשרות אחת. המהר"ל דיסקין מסביר את הדברים בצורה קצת יותר אחרת, קצת יותר עמוקה. אומר המהר"ל דיסקין, יש לומר, דעה כיוון דכתב קרא אביוני עמך, אם כן, חשיב יענה פירות, תירא דשייכה לכלל ישראל. אומר המהר"ל דיסקין, זה נכון, שבשמיטה הפירות הם הפקר, הם לא שייכים לבעל השדה, אז מה? הם שייכים לכלל ישראל, לכלל ישראל לא צריך לדאוג. אין הפסד לבעל השדה, חזל לא יתירו לעשות מלאכה דרבנן בשביל בעל השדה כאן, כי אין לו הפסד, בעל השדה באמת לא מפסיד, אז אין סיבה להתיר לבעל השדה. אוקיי, לא מתירים לבעל השדה, אבל כלל ישראל, יש כאן פירות של כלל ישראל, אז מה? לא צריך לדאוג לכלל ישראל? ובאמת, ברמב״ם, בפירוש המשנה, הרמב״ם אומר, אסור לקצוץ האילנות בשנה שביעית אם יתחילו להוציא פירותיהם, מפני שהוא גוזל בני אדם, לפי שהשם נתן פירותיהם לכל אדם. הוא מדבר כאן על הפסד פירות שביעית, לא בדיוק הנושא שלנו, אבל העיקרון כאן, קדוש ברוך הוא, נתן את הפירות לכלל ישראל, לכולם. אז אם כך, אתה דואג להפסד של כלל ישראל. אז מוריי ורבותיי, האם הרב קוק לא הכיר את המושג הזה כלל ישראל? סתם, אני אומר בצחוק, ברור שהכיר. הרב קוק הרי כל הזמן נדבר על כלל ישראל. אז מה יעשה הרב קוק? איך הרב קוק יסביר, או הרב קוק אמר, אין כאן הפסד, לא צריך להתיר, איך הוא יסביר את הדברים? יכול להיות שמה שהרב קוק חושב, שכשחזל התירו, מלאכות דרבנן למנוע נזק, הם התכוונו רק לנזק לשנים הבאות. הם לא התכוונו בכלל לשמיטה, זה לא קשור להפסד או לא הפסד, זה לא שהם אמרו על בגלל שאתה עכשיו מפסיד כסף, לא מפסיד כסף, זה לא העניין. חזל לא היו מתירים לך מלאכות דרבנן בשביל השמיטה, בשמיטה אתה לא מתעסק עם העצים, לא מעניין אותך. חזל לא רצו שיגרם לך נזק טווח, ארוך טווח. לא רצו שיגרם לך הפסד לשנים הבאות. זה מה שחזל לא רצו. לכן חזל אמרו, אתה אל תטפל בדברים שקשורים לפירות. זה לא משנה עכשיו אם זה שייך לך, שייך לכלל ישראל. לא מתעסקים עם ענייני שמיטה, פירות שמיטה, אנחנו לא מטפלים בהם. אנחנו פירות שמיטה, הכל מה שגדל גדל, לא גדל, לא גדל, לא מתעסקים בפירות שמיטה. חזל התירו לעשות דברים כדי שלא יהיה הפסד בשנים הבאות, אבל לא בשמיטה. זה לא קשור עכשיו, שם של בעל הבית, או שם של חרב, שם של כלל ישראל, זה לא משנה. כל מה שתראו, חזל שלא יהיה נזק לשנים הבאות, שאחרי השמיטה תוכל להמשיך לעבוד. אבל על השמיטה עצמה הם לא יתירו. אז יכול להיות שזה מה שסברו הרב קוק, ויכול להיות שיש כאן עוד נקודה. אנחנו הזכרנו בעבר שיש שתי צורות להבין מה זה היתר הזה של אוקמי. וראינו רשי וריטווה, שתי אפשרויות. אפשרות אחת להבין שחזל יתירו לאוקמי כדי שלא תפסיד. יתירו לעשות מלאכות דרבנן כדי שלא תפסיד. אפשרות שנייה, שחזל אמרו שמלאכות לאוקמי, מלאכות לשמירה על הקיים, זה בכלל לא נקרא מלאכה. כל המלאכות זה מלאכות הצמחה. כלומר, חזל ניסו לדמות את מלאכות דרבנן הדאורייתא. מה התורה מדברת? זריעה וזמירה אלה מלאכות הצמחה. מלאכות שגורמות לצמיחה. חזל אסרו מלאכות דרבנן מעין דאורייתא, בדברים שהם מובילים לצמיחה. אבל בדבר שהוא שומר על הקיים, זה הם לא אסרו. ולפי זה יכול להיות שזאת מחלוקת החזון איש והרב קוק בהקשר שלנו. אם אנחנו מבינים שמדובר על יותר משום הפסד, אז צריך לדון. הפסד בשנה הזאת, הפסד בשנה הבאה, וזה הרב קוק. אפשר גם להתווכח, אבל אפשר להבין למה לא נתיר. אבל אם אתה אומר שמלאכות לאוקמה הם לא מלאכה בכלל, ממילא ברור שיתירו גם לצורך השמיטה, כי זה בכלל לא מלאכה. ואולי זאת סברת החזון איש, שאולי בגלל שזה שמירה על הקיים, דבר כזה לא נחשב כמלאכה בכלל, ולכן יתירו את הדבר. עכשיו, הלכה למעשה, מה עושים? מחלוקת, הרב קוק, החזון איש, למעשה, מדובר על ספק דרבנן. גם ספק דרבנן, כי מדובר על מלאכות דרבנן, גם שביעית בזן הזה דרבנן, ולכן ביחס לחקלאים מקובל להורות כדעת החזון איש, ולהקל במלאכות של שמירה על הפירות, אפילו שזה לצורך הפירות. כאשר מדובר על גינה פרטית, בבית, אז כאן ראוי להחמיר ולא לעשות כל הדברים שהם, רק בשביל השנה הזאת, אלא דברים שהם ארוכי טווח. אבל גם זה אני רוצה להגיד, אין בזה הרבה נפקמינה. למה אין בזה הרבה נפקמינה? בואו נזכר, הסברה שאמר הרב קוק, שהפירות הם הפקר. אם כך, עצים שהם לא עצי פרי, בכלל אין בעיה לטפל בהם, גם לפרחים, כי אין בהם קדושת שביעית. אז אין בעיה לטפל בגינה בכל העצים הרגילים. אם יש לך פרחים, אז השנה איזה פרחים? יש כאלה שיש מדושת שמית, יש כאלה שאין, אבל יש סיבה טובה להקל גם בפרחים, בטח אם זה פרחים בלי ריח, שאין בהם מדושת שמית, ואפילו עם ירח, יש מקום לדון, אם יש בזה קדושת שמית, לא, אנחנו נדבר על זה. אם אין קדושת שמית, הרב קוק מתיר לעשות, הרי הוא רק טען בדברים שיש בהם מדושת שמית, שהם הפקר, שלזה לא עושים. אם יש לך כל מיני פרחים רב שנתיים, פרחים זה דבר רגיש, אם לא תטפל בהם, בדרך כלל כבר ימות גם לשנה הבאה. אז זה גם סיבה להתיר. אז למעשה, עיקר העניין שיש לנו זה לגבי ירקות ולגבי פירות בשנה הזאת, שזה חקלאים יכולים להקל, ואדם בבית פרטי, אם יש לו קצת, אז ראוי שלא יטפל בזה יותר מדי, היום יש כמערכות השקעה אוטומטיות, אז זה בכל מקרה עובד, זה פחות, אבל לא לעשות בצורה מיוחדת אולי, כדי שיהיה לך יותר פירות, יותר ירקות וכו'. אני רוצה עכשיו, אחרי שראינו את הדבר, אז מה שאני רק מסכם, אצל חקלאים אפשר לעשות כל מלאכות דרבנן לצורך שמירה על הקיים. גם על פירות של השנה ולא רק על העצים. בגינה הפרטית כמעט כל הדברים מותרים לשמור על הקיים, כמעט כל הדברים. אבל אם יש לך השקיה או דברים נוספים בשביל שיהיה לך פירות יותר טובים השנה, ירקות כמעט אנשים אין להם, יש להם קצת, יש להם משהו סמלי או דברים כאלה. וזה יש מקום יותר לדון להחמיר, אבל גם בזה, אם אדם משתמש עם מחשב השקיה, אנחנו נדבר על הכללים, אז יש, בדרך כלל הבעיה היא קטנה. אתה משקה פעם ביותר זמן, אבל אתה משקה לאורך השקיה יותר גדול, נדבר על זה בעזרת השם. אני רוצה עכשיו להסביר קצת איפה הדברים פוגשים בשטח חקלאים. תסתכלו רגע בתמונה פה. התמונה הזאת, היא של עץ, אתם מזהים את העץ? לא יכולים לזהות את העץ, זה עץ הפרסקים בגוש עציון. שאלה הזאת, שאלה ששאלו אותי חקלאים, שאלה מאוד מאוד קשה. חקלאים שאומרים, אנחנו לא נעשה יותר מחירה, אנחנו נעשה אוצר בית דין, מי שעושה אוצר בית דין, אז הקרקע היא ממש, ויותר מחירה, צריך כאילו, קרקע של שביעית, הכל שמיטה רגיל. עכשיו, הם אומרים ככה, אם אני לא עושה כלום בעץ, כמה פרחים יהיו על העץ? רואים פרחים? עץ הפרסקים בגוש עציון. אם אני לא אעשה כלום, יהיו על העץ, זה טוב שאתם יושבים, אני לא יודע אם בזום כולם יושבים, יהיו 20,000 פרחים. הייתם מאמינים? 20,000 פרחים על עץ אחד. 20,000. עכשיו, לא כולם יגדלו, אבל יהיו המון המון פירות, המון פירות, אבל מה הבעיה? הם יהיו קטנים ברמה כזאת שאי אפשר למכור אף פרי. קטנצ'י, קטנצ'י, קטנצ'י. כדי שזה לא יהיה ככה, אתה צריך לעשות גיזום או דילול, או לגזום את הענפים, או לעשות דילול של הפרחים, כאילו אתה עושה ככה שירדו פרחים, אתה צריך להגיע ל-400. התחלנו ב-20,000. אתה צריך להגיע ל-400. אם אתה עושה 400, אז תוכל לקבל פרי טוב. אמרנו לחקלאים, אוקיי, בואו תעשו עכשיו, תחתכו דברים לפני השמיטה כבר, שיגיע בערך לכיוון הזה. אמרו, אנחנו לא יודעים מה לעשות, יש לנו בעיה. אנחנו חייבים לעשות את הדילול רק אחרי הפריחה, כלומר, בתוך השמיטה. למה? הם אומרים, בגוש עציון יש קור, יש רוחות, יש שלגים לפעמים. אם יש שלג או קור, זה בעצמו יכול להרוג חצי מהפרחים. אתה לא יכול לעשות את זה מראש, כי אתה לא יודע מה יהיה, מזג האוויר. זה יכול להיות שאתה תחתוך בצורה כזאת, שבסוף לא יהיה לך כלום, מהכיוון השני. אתה צריך לעשות בשמיטה. עכשיו, המלאכות כאן, אם זה דילול בפרחים, אז אנחנו מדברים על דברים דרבנן. אם אנחנו מדברים על גיזום, אז צריך לראות איך לעשות שזה יהיה גיזום ולא תהיה זמירה. אז יש כל מיני דרכים איך לעשות את זה, גיזום לא מדויק, אמר החזון איש. יש דרך אחרת שיש מזמרה, שעשו בה חריץ. כשאתה חותך איתה, היא תחתוך רק חצי ענף. היא לא תחתוך את הכל. אז לא עשית כאן עדיין זמירה, ואת השאר עושים ביד. אז זה ודאי דרבנן. שבירה ביד היא ודאי דרבנן. אז יש כל מיני דרכים. מה עושים? נתיר לחקלאים או לא נתיר? עכשיו, אם יבוא הרב קוק, הרב קוק יגיד, מה פתאום? אתם עושים את זה בשביל הפירות. אתם רוצים עכשיו לעשות מלאכות דרבנן בשביל הפירות. אבל מי שלא עושה יותר מחירה, תקוע. מי שעושה יותר מחירה גם שם, צריך לראות איך נתיר ומה נתיר, אבל מי שלא עושה יותר מחירה, הוא אומר, אני רוצה לעשות אוצר בית דין, אני כאילו רוצה ממש בלי למכור את האדמה. מה הוא יעשה? אז לפי הרב קוק אין מה לעשות, לפי החזון איש, לכאורה אפשר להתיר לו. אבל מה אמרנו לפי החזון איש? להתיר, אבל ברמה קצת יותר נמוכה. אמרתי להם, תגידו, כשאתם עושים את הדילול הזה, לאיזה גודל של הפרסק אתם רוצים להגיע? אז הם אמרו, הם הכי טוב להם, זה להגיע להפרסק, בגודל 55 מילימטרים, זה הדבר, סליחה, 65, הם רוצים להגיע ל-65 מילימטרים. זה הגודל שהם רוצים להגיע. אבל, אומרים, אם יהיה צורך, נוכל להגיע ל-55. שאלתי אותה, מה נפקא מינה? מה זה משנה? אמרו לי, כשאתה הולך לקנות ברמי לוי, זה 55. זה עולה 8 שקלים לקילו. אבל כשאנחנו רוצים לשווק את הפירות לחנויות הטובות שלנו, בכל מיני מקומות, שמה ישלו 15 שקל לקילו, ושמה יקבלו 65. אתם ראיתם פעם את ההבדלים? כאילו יש יותר קטן, יותר גדול. אני לא יודע למה הוא חושב שהיותר קטן הוא פחות, אבל ככה זה. העולם אוהב יותר גדול. זה הבדל עצום במחיר. אמרתי להם, אני יכול להתיר לכם לעשות את הדילול, אבל רק עד לגודל של 55. כי זה, אם יש 55, זה פירות שאפשר לאכול אותם, אפשר למכור אותם, זה לא נקרא ימות העץ, העץ חי. לעשות 65, זה אני לא יכול להתיר. אז בוא נאמר, בשנת שמיטה, לא יהיה הבדלים כל כך בין הבעלי אמצעים לבין אנשים שאין להם פחות כסף, יותר כוח כסף וקונים את ה-55. כל עם ישראל יוכל 55. יהיה בסדר, נסתדר. אבל זה רק להבין את ההתמודדות, להבין, כשאתה לומד בבית המדרש, כשאתה לומד את הסוגיות, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, פשט ברמב"ם כזה, פשט אחר, כשאתה הולך ונמצא עם החקלאים, ואתה נמצא בשטח, פתאום אתה מבין, וואו, פתאום אתה מבין כמה הדברים האלה הם כל כך קריטיים, ואני חייב להגיד, זה מרגש לראות את החקלאים, גיבורי כוח עושי דברו. לא אלה שרק, יש כאלה שפשוט שומטים את הכל, אבל גם אלה שנמצאים, אומרים, אנחנו לא נשמות, אבל עובדים לפי הכללים. הייתי עכשיו, לפני שבוע, שבועיים עם חקלאים. חקלאים מוכנים להמון דברים, זה לא פשוט בכלל. הם מוכנים לוותר על זה ולעשות את זה, והם באמת מתאמצים בשביל השמיטה. זה מאוד מרגש, כי 2000 שנה לא היינו פה. 2000 שנה לא הטריד את עם ישראל. מצד שני, זה באמת מדהים לראות איך חקלאים מוכנים להקריב ולהשקיע. אז יש דברים שאפשר לעשות, יש דברים שאי אפשר לעשות, אבל המלאכה, גם של הרב קוק וגם של החזון איש, שהייתה למצוא את הדרך שחקלאים יוכלו כן להסתדר עם חקלאות עברית בארץ ישראל, כל אחד בדרך שלו. אז כבר התחלנו קצת יותר לראות דברים מרתקים של החיבור, של לימוד השטח, בעזרת השם, נמשיך בפעמים הבאות. טוב, שר כוח לכולם, מקווה שזה עבד בסדר פה גם לאנשים בזום, להתראות לכל ה... לומדים דרך
הסוף. תודה רבה, תודה רבה.
ישיר.
תודה רבה, אלן.
שמחה, להתראות לכולם.
שכח.
רואים את הארון של הקודש כאן בבית המדרש, זה גם נותן משהו. אמיתי, כן, זה ארון קודש אמיתי. לא ברקע.